שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף דלת במסכת שקלים באתר sinai.org.il. השיעור יום מוקדש לעילוי נשמת אברהם שלמה בן משה זיכרונו לברכה. נודה לכולכם אם תלמדו לעילוי נשמתו. להבדיל, השיעור גם מוקדש לזיווג הגון במהרה בעזרת השם לאחיות קרן ושרון. נודה לכולכם אם תלמדו לזכותן. גם היום בפעם האחרונה במסכת הזו יש לנו שיעור אורח מאת רב נפתלי רמתי, אנחנו מאוד מודים לו על זה.
אנחנו לומדים היום את דף ד' ממסכת שקלים. השיעור מתחיל מדף ג' עמוד ב' ממשנה ד' ומסתיים בסוף הפרק בדף ה' עמוד א'. כל השיעור כ-14 דקות. במשנה שלנו, משנה ד', יש שלושה נושאים עיקרים שלפיהם נחלק את השיעור היום. הנושא הראשון הוא ממי מסכימים לקבל מחצית השקל למרות שהוא לא חייב. הנושא השני הוא מה מקבלים ומה לא מסכימים לקבל מנוכרים ומקוטים. הנושא השלישי הוא דיני כלבון. כלבון זה מטבע כסף נוספת שהיו מוסיפים למחצית השקל. שקל, נראה באילו תנאים מוסיפים אותה, מי חייב וכמה. אז המשנה אומרת כך בנושא הראשון. מנשים, עבדים וקטנים, למרות שהם לא חייבים במחצית השקל, אנחנו מסכימים לקבל אם הם תרמו, אבל מנוכרים וקוטים, גם אם הם רוצים לתת, אנחנו לא נקבל מהם. הגמרא על הנושא הזה מקשה שמהמשנה הזאת שלנו, משמע שמסכימים לקבל מקטנים, אבל לא תובעים, לא מבקשים מהם. ואילו במשנה הקודמת הוזכר שלא ממשכנים אותם, אז רק לא ממשכנים אותם, אבל לתבוע מהם תובעים. לכאורה סתירה. ולכן מחלקת המשנה שקטן שלא הביא בית שערות, קטן ממש, עליו מדברת המשנה שלנו שאפילו לא תובעים, לא מבקשים ממנו, ובמשנה הקודמת מדובר שהוא הביא בית שערות ולכן רק תובעים ממנו אבל לא ממשכנים. הנושא השני שמטפלת בו המשנה הוא מה מקבלים ומה לא מקבלים מנוכרים וקוטים. אז שקלים לא מקבלים, וכנ"ל לקיני זווים וזוות ויולדות, יולדות עניות, כל אלו מביאים שני תורים או שני בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת, זה קורבנות הציפורים שלהם עם סיום התומעה שלהם, וכן חטאות ואשמות לא מקבלים מהם. כל הנושא של קורבנות זבים וזבות, הגמרא תגיד שזה בכלל לא שייך בנוכרים, אין להם טומאה. כלל אומרת המשנה, מקבלים מהנוכרים והקוטים רק דבר שנידר או נידב למזבח, כמו קורבנות או נסחים, יש ריבוי, איש איש, לא מקבלים מהם נדבות לבדק הבית. והמקור שמביאה המשנה הוא בפסוק בעזרא, שלא הסכימו לקבל מהקוטים נדבה לבניין בית המקדש, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו. הנושא השלישי שמביאה המשנה, זה מה דין כלבון, באילו תנאים, חייב וכמה. כלבון הוא תוספת כסף מעבר למחצית השקל, כמו שאומרת המשנה לרבי מאיר, זה מאה כסף, זה 1/12 ממחצית השקל, ולחכמים זה חצי מזה, זה חצי מאה כסף. מי חייב להוסיף כלבון למחצית השקל? בעיקרון, כל מי שחייב במחצית השקל, הוא גם חייב בכלבון. לוויים, ישראלים, עבדים משוחררים, או כל מי שנותן עבור מישהו שחייב לתת. המשנה עכשיו מפרטת חמישה מקרים, שבחלקם תדון הגמרא בהמשך, שיש בהם דין מיוחד לעניין כלבון. הראשון, שניים שנתנו שקל שלם ביחד. בזה יש לנו מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר אומר הם צריכים לתת שני כלבונות וחכמים אומרים אחד. בעיקרון לרבי מאיר הכלבון הוא חיוב מהתורה, ולכן גם מי ששוקל מחצית השקל לבד גם כן חייב בכלבון. אבל לדעת חכמים זהו שכר העמלה של הפריטה של השולחני, במקרה הזה הוא שלוחו של ההקדש, ולכן כשפורטים מטבע למחצית השקל צריך להוסיף את שכר הפריטה, אבל כשמישהו מביא מחצית השקל לבד לחכמים הוא לא חייב. המקרה השני הוא שהוא נתן סלע שלם שזה שווה לשקל שלם של התורה, וקיבל עודף שקל של חול בשווי של מחצית השקל, אז הוא חייב בשני כלבונות, והגמרא תסביר. המקרה השלישי, באופן כללי אם הוא נותן במתנה עבור מישהו אחר, ובאופן התנדבותי משלם עבור מישהו אחר, פטור מכלבון. זה מאוד ברור, אם זה שכר פריטה, אז פטרו אותו מזה, כי הוא בכלל עשה איזה רווח להקדש, ובאופן התנדבותי הוא הוסיף רווח להקדש. יש מפרשים לעומת זה שזה רק אם הוא נתן עבור עני שבמילא לא היה נותן. המקרה הרביעי, אם לאותם אלה שבסעיף הקודם הוא נתן במתנה, הוא נתן בהלוואה, אז הדין הוא שונה וכן חייב להוסיף כלבון. ההסבר הפשוט הוא שהפעם הוא לא נתן איזה רווח להקדש שההקדש לא היה מקבל במילא. המקרה החמישי הוא מקרה של אחים שירשו ירושה מאבא שלהם ונתנו ביחד שקל מהירושה. אז בזה יש שני מקרים, או שהם כבר חלקו בירושה והשתתפו מחדש, ואז הם נחשבים כשותפים וחייבים בכלבון, או שהם לפני החלוקה, ואז נחשב כל הרכוש הזה, כל הירושה, כתפוסת הבית, כלומר כאילו זה עדיין של אבא שלהם שנותן עבורם במתנה, וראינו שמישהו נותן במתנה פטור מכלבון. המשנה אומרת שהדין של כלבון ודין של מעשר בהמה הם הפוכים, כי במעשר בהמה שותפים פטורים, לעומת כלבון ששותפים חייבים. לגבי מעשר בהמה זה לימוד מיוחד מהתורה, נלמד בפסוק אשר יהיה לך, זה אמנם נאמר על בכור, אבל הגמרא לומדת מזה על מעשר בהמה, שדווקא לך אבל שותפים פטורים. הגמרא תדון בכל הנושא הזה של אחים בהמשך. אנחנו עוברים לחלק השני, הגמרא דנה בדין נוכרים וקוטים. אנחנו נראה פה פה שני דיונים, האם דין קוטים שווה לדין נוכרים, ומה אנחנו מסכימים לקבל מנוכרים לבניין בית המקדש. ישנה מחלוקת בין רבי לרשב"ג, שרבי סובר שקוטים הם גרי עריות, הם התגיירו מפחד של עריות שהיו תוקפים אותם, ולכן הם נחשבים כגויים, כנוכרים לכל דבר, ולכן גם הם לא מקבלים מחצית השקל. לדעת רשב"ג, קוטים הם גרים אמיתיים ונחשבים כישראלים. אומר רבי בא, זה רבי אבא, שמשנתנו היא לפי רבי, ולכן היא נוקטת שלא מקבלים מקוטים ונוכרים מחצית השקל. אבל דעת רבי אלעזר שמשנתנו היא גם כרשב"ג, והיא מדברת רק על נוכרים ולא על קוטים. וקוטים הם גרי אמת לפי רשב"ג, ולכן מותר לקבל מהם קורבנות, כי יש ברייתא שדורשת אדם מרבה שמגרים מקבלים קורבן. הגמרא מקשה על הפירוש של רבי אלעזר שמדובר על נוכרים, כי מהספר של המשנה לא ייתכן שמדובר על נוכרים, כי טומאת זבה ויולדת לא שייכות בנוכרים. והגמרא מתלבטת אם אפשר לומר לפי רבי אלעזר שהרישא באמת מדברת בנוכרים לעניין השקלים, והספר שמדברת על קני זבים וזבות ויולדות מדברת על קוטים. והגמרא מתרצת שכן, אפשר לומר את זה. הדיון השני בחלק הזה, מה מותר לקבל מנוכרים לבניין בית המקדש. יש בזה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, והגמרא תנסה להקשות ולתרץ על כל אחד מהם. דעת רבי יוחנן שבתחילת הבנייה של בית המקדש לא מקבלים מהם כלום, שמה המטרה שלהם היא להשתתף בשביל לעכב את הבנייה, אבל בסוף אחרי שהמקדש בנוי מקבלים מהם דבר שאינו מסוים, דבר לא ספציפי, כלומר לא דבר שישובץ ישירות בבניין, ניתן להצביע עליו ולומר שזה נתן פלוני הקוטי, כי זה גנאי למקדש, וגם הם מתפארים בזה. דבר שאינו מסוים זה כמו מים ומלח, שאין מה לעשות אותם בבניין, מוכרים אותם והכסף הולך להקדש, אז את זה מקבלים מהם לדעת רבי יוחנן בסוף הבניין. לדעת ריש לקיש לא מקבלים מהם כלום אף פעם. הגמרא בהמשך מבארת את הסיבה של ריש לקיש כמו המקור שאמרה משנתנו מהפסוק בעזרא, לא לכם ולנו לבנות בית לאלוהינו, בכלל הכוונה. ורבי חזקיה בשם רבי סימון עוד הוסיפו מהמשך הפסוק שגם אין להם חלק בירושלים, שגם לאמת המים ולחומות העיר ולכלל ירושלים לא מקבלים מהם נדבה. הגמרא מקשה מברייתא על רבי יוחנן ואחר כך ממשנה על ריש לקיש. הברייתא אומרת שלא מקבלים מהנוכרים נדבה לבדק הבית, ולכאורה היא אומרת את זה באופן פשוט, סתם לא מחלקת בין מסוים לא מסוים בהתחלה בסוף. רבי יוחנן יכול לתרץ שהברייתא היא לא מדברת על כל המקרים, הוא מעמיד אותה או על דבר מסוים בלבד שאת זה לא מקבלים מהם אף פעם, או שמדברת רק על תחילת הבניין בלבד שאז לא מקבלים מהם כלום. המשנה שהגמרא מקשה ממנה על ריש לקיש היא משנה בערכין שאומרת שהכל מודים, הכל זה רבי מאיר ורבי יהודה שנחלקו בתחילת המשנה לגבי גוי אם הוא נערך או מעריך, שניהם מסכימים, הכל שווים, שהגויים נודרים ונידרים, כלומר יכולים לנדור לקבל על עצמם התחייבות כספית של דמי אדם, דמי פלוני עליי לבדק הבית, ואז יוצא שבעצם מקבלים מגויים לבדק הבית. ריש לקיש אמר שלא מקבלים מהם כלום. הגמרא מנסה אולי לומר שמדובר על קורבן עולה, זה נדר של קורבן עולה, וקורבנות למזבח אנחנו יודעים שהם מקבלים מהם, זה טוב לגבי נוכרים שנודרים, אבל מה זה נידרים? איך ניתן להדיר נוכרי שהתחייב להביא קורבן עולה? מתרצת הגמרא שגם זה אפשרי, במצב שבו נוכרי שמע שישראל נודר עולה ואמר אני כמוהו, הוא מתחייב להיות כמותו, ואז זה כאילו הישראל הדיר אותו. תרצנו את המשנה לפי ריש לקיש בקורבן עולה. הגמרא ממשיכה להקשות על זה, מעצם העובדה שנוכרי יכול להביא קורבן עולה, זה אומר שהוא יכול להביא גם נסחים. ואם יש נסחים, אז יש מספר אופנים של מותר נסחים, השארית של הנסחים. למשל, אם הנוכרי שכח להביא את הנסחים, והביא אותם יותר מאוחר בנפרד אחרי שכבר הקריבו את העולה. במצב הזה מותר נסחים, אומרת המשנה, הולך לבדק הבית. שוב, קשה על ריש לקיש, שאמר שלא מקבלים מהם כלום לבדק הבית. רבי יוסי ברבון תרץ לדעת ריש לקיש, שכמו שחייבים להעמיד את הרישה של המשנה, שרבי יהודה סובר שנוכרים מעריכין, יכולים להגיד ערכו של פלוני עליי, והכסף הולך לבדק הבית, חייבים לדעת ריש לקיש לומר שהסיבה היא שזה לא נעשה באופן עשיר. הנוכרי מתכוון לתת ערכו של אדם לשמיים. התוצאה של פעולה כזאת, שבעקיפין הכסף הולך לבדק הבית. אותו דבר לגבי מותר נסחים. הגוי מתכוון לקורבן, ובעקיפין הכסף מגיע לבדק הבית. מה שריש לקיש אמר שלא מקבלים מהם כלום, הוא דיבר על תרומה ישירה לבדק הבית. אנחנו עוברים לעמוד ב' ולחלק השלישי של דיני כלבון. אנחנו נראה פה שלושה דיונים עיקריים. הראשון, הטעם של רבי מאיר, מדוע נותנים כלבון. השני, על המקרה שנתן סלע שלם וקיבל עודף חצי. והשלישי, על האחים השותפים. הדיון הראשון הוא, מה הנימוק של רבי מאיר לדין כלבון? קורבן העדה מפרש את הגמרא כאן, שהיא סוברת מהלשון של משנתנו, שהמשנה שלנו הולכת כרבי מאיר, שבשניים שנתנו שקל בשותפות, חייבים שני כלבונות. והגמרא מסבירה את הטעם של רבי מאיר. רבי מאיר סובר שהתורה חייבה להביא כלבון יחד עם מחצית השקל. זה גזירת הכתוב, וממילא גם יחד. יחיד שמביא מחצית השקל מדויקת לבד גם חייב בקלבון. הלימוד של רבי מאיר הוא מהפסוק זה ייתנו, זה ייתנו, כזה. הגמרא מביאה שהקדוש ברוך הוא הראה לו למשה מטבע של אש ואמר לו כזה ייתנו. והריבותא שהיה צריך משה שיראו לו מטבע של אש זה בגלל הדיוק, הנקיות של הכסף ללא סיגים, ומכיוון שלנו אין אפשרות לדייק בדיוק מחצית השקל וכסף טהור נקי, לכן צריך להוסיף עליו שיעור של קלבון כדי להגיע בוודאות לשיעור של מחצית השקל. לדעת חכמים כבר הסברנו שזה שכר החלפנים שפורטים את המטבע, וממילא כשמישהו מביא מחצית השקל מדויק הוא פטור לדעת חכמים מקלבון. הדיון השני שלנו שהוא נתן סלע שלם וקיבל מחצית השקל עודף. סלע הוא 2 שקלים של חול, הוא בעצם שקל שלם של קודש שמחולק לשני מחציות השקל. רבי אליעזר סובר שהממרה הזאת במשנתנו היא הולכת רק לפי רבי מאיר, ולכן מי שנתן סלע שלם וקיבל חצי שקל עודף הוא חייב 2 קלבונות, אחד דבר תורה ראינו גזירת הכתוב, והשני שכר הפריטה, כי אם לפי חכמים היה פה רק שכר פריטה אחד. רבי אליעזר גם הביא ברייתא להוכיח שאכן לחכמים חייב אחד ולרבי מאיר 2, אבל רב חולק וסובר שמשנתנו כאן היא דברי הכל, גם רבי מאיר וגם חכמים, כי בכל מקרה שכר הפריטה לדעת כולם, גם רבי מאיר וגם חכמים, הוא 2 קלבונות. וממילא לפי רבי מאיר נגיד שדיברנו פה רק על שכר הפריטה וזה יכול ללכת לפי שניהם. ממילא מסיקה הגמרא בדעת רב שאם זה רק שכר הפריטה לרבי מאיר צריך 3 קלבונות, והגמרא מביאה לכך גם סיוע מפורש מהמוראים, צריך את האחד הנוסף גזירת הכתוב מהתורה, וביחד עם שכר הפריטה יצא 3. מה הסיבה שלרב שכר הפריטה הוא כפול 2 קלבונות? זה לא כל כך פשוט להבין, אלו נתתי שקל שלם, פרטנו אותו לשני חצאים, החזירו לי חצי שקל, למה אני צריך לשלם פעמיים? בעוד שאם הבאתי את השקל השלם הזה עם שכר פריטה עבור 2 ביחד, שם ראינו ששכר הפריטה הוא קלבון אחד בלבד. התקלין חדתין מסביר שביחיד, לא בשניים שהביאו שקל ביחד, ביחיד השוקל ולוקח עודף, הוא צריך בעצם 2 חצאי שקלים. אחד הוא נותן להקדש, ואחד הוא נוטל, והוא צריך איזה מחצית השקל מדויק לצורך אחר. ממילא יש לו פה 2 הנאות, ולכן זה נחשב כ2 פריטות נפרדות, ולכן חייבים לתת 2 קלבונות. אנחנו עוברים לדיון השלישי של האחים השותפים. ראינו שהמשנה קשרה דין הפוך בין שותפים ליורשים לגבי נתינת קלבון ולגבי מעשר בהמה. הגמרא מביאה מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יוחנן על מקרה שבו לרבי אליעזר האחים נחשבים יורשים ולרבי יוחנן הם נחשבים שותפים. המקרה הוא כשהם חלקו את הרכוש חלוקה שווה ומדויקת, גדיים כנגד גדיים ותיישים כנגד תיישים. לרבי אליעזר הוא אומר יש ברירה, בעצם לא קרה פה כלום, הם לקחו את תפוסת הבית, ותפוסת הבית גם כשהיא עמדה ביחד היה שם בעצם קו דמיוני שחילק מה מגיע ליורש הזה ומה מגיע ליורש הזה, וממילא אחרי שהם חזרו ונשתתפו חזרה תפוסת הבית למקומה כאילו עדיין ברשות אביהם, כאילו אביהם נתן עליהם מטבע והם פטורים מקלבון. במצב הזה נחשבים כישות אחת, לא שותפים, ולכן גם חייבים במעשר בהמה. ולרבי יוחנן אין ברירה, וכשהם חלקו חשבו כלקוחות, כאילו הם עשו מסע ומתן ביניהם, וכל מה שלקוח במחירה או של שותפות שהסכימו ביניהם כלכלית על חלוקה מסוימת פטור ממעשר בהמה, הם נחשבים שותפים ולכן הם גם חייבים בקלבון, כי זה לא בא מאבא שלהם שנותן עבורם במתנה. השאלה היא האם תמיד קיים הקשר ההפוך בין מעשר בהמה לקלבון. רבי חייא הביא את תהיית רבי ירמיה, כמו שזה מובא בירושלמי, למה המשנה שלנו לא הזכירה מצב שבו האחים חייבים בשניהם או מצב שהם פטורים בשניהם, כגון שהם חלקו בנכסים אבל לא בבהמות, וממילא לעניין מעשר בהמה מעניין מה שהם לא חלקו בבהמות ולכן הם חייבים במעשר בהמה, ומצד שני זה שהם חלקו ונשתתפו בנכסים הם חייבים בקלבון, או במקרה הפוך שהם חלקו בבהמות אבל לא בנכסים שיהיו פטורים משניהם. רבי מנה אמר שכשהם חלקו בנכסים ולא בבהמה הם יהיו חייבים בקלבון רק בתנאי שהנכסים הם רוב הרכוש, כי לעניין מחצית השקל מה שקובע זה כלל הרכוש, ואם הבהמות הם רוב הרכוש אז מה שחשוב זה אם הם חלקו בבהמה או לא. אנחנו עוברים לדף עמוד א'. רבי אבין הביא את שאלת רב שמאי שהוא מדקדק מדוע בתפוסת הבית באמת פטורים מן הקלבון, מה הכוונה באמת שאבא שלהם כאילו משלם עבורם, וכמו שמפרש הפני משה אולי לגבי מעשר בהמה אנחנו הולכים לחומרה להחשיב אותם כלא שותפים בתפוסת הבית ולחייב אותם להביא מעשר בהמה, או מפני גזירת הכתוב יהיה לך, אבל מדוע שנפטור אותם מקלבון כשהכסף מגיע מהירושה, אבא שלהם לא באמת קיים שם לתת להם במתנה. רבי אבין השיב לו שהסיבה שהם מביאים שקל אחד מהירושה, הם לוקחים שקל מקורי מהירושה, אז זה נחשב כאילו של אביהם וזה נחשב שנותן במתנה עבור בניו. הגמרא מנסה עוד להקשות על התירוץ הזה, שאם העיקר זה באמת שקל שלם מהירושה כפשוטו, אז גם אם חלקו וחזרו ונשתתפו ועדיין הביאו שקל מקורי שהיה בכיס של אבא שלהם ונותנים אותו כמו שהוא, שיהיו פטורים. ובמשנה שנינו שהם חלקו והשתתפו עם חייבים. לפי התקלין חדתין מתרץ רבי אבא בשם אבא בר אבונה, שזה לא השקל הפיזי, אלא העניין הוא העקרוני, כיוון שהם חלקו הם כשני אחים או כשני גיסים נפרדים, וכשחזרו ונשתתפו הם כשותפים. לסיום, מבארת הגמרא מחלוקת מה היו עושים עם הכלבונות, חמש דעות, לרבי מאיר, אותו דבר כמו השקלים, לאותה מטרה, לרבי לזר, לשפרות נדבה, ומה שעושים מהם בוער בפרק ו' לכמן, לרבי שמעון שזורי, ריקועי זהב לציפוי בית קודש הקודשים, לבן עזאי לשכר השולחנים החלפנים, ויש אומרים להוצאות הנסיעה של החלפנים הללו שהיו מביאים את הכסף לירושלים. נסכם מה שראינו היום. ראינו במשנה שלושה נושאים עיקריים, ממי מוכנים לקחת וממי לא שקלים, ראינו את הדין של הנוכרים והכותים, ראינו מה מותר לקבל מהנוכרים לבניין בית המקדש, בחלק השלישי עברנו על דיני כלבון, ראינו את הטעם של רבי מאיר שזה גזרת הכתוב, לדעת חכמים זה שכר הפריטה, ראינו את המקרים השונים שבן אדם נתן סלע וקיבל עודף מחצית השקל, האם הוא חייב בשני כלבונות או אחד, לסיום ראינו דין האחים השותפים ועל הקשר בין מעשר בהמה לכלבון. עד כאן.